אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 581 מתוך מאמרי שמעתי, מאמר סמך זין, סור מרע. צריכים להיזהר בסור מרע לשמור את הדלת בריתות. א', ברית עיניים, שהוא להיזהר מהסתכלות בנשים. והאיסור מלהסתכל הוא לאו דווקא משום שיכול לבוא לידי הרהור, והראיה לזה הוא שהרי האיסור חל גם על זקן בן 100 שנים. אלא הטעם האמיתי הוא משום שזה נמשך משורש עליון מאוד, שהזהירות הזו היא שאם לא יהיה נזהר יכול לבוא חס ושלום להסתכלות בהשכינה הקדושה, ודי למבין.
זאת אומרת שהרצונות שלנו זה לאור חוכמה שנקרא ראייה, הסתכלות על נשים, זאת אומרת להסתכל בתוך הרצון לקבל, וזה אסור ודאי אם אנחנו הולכים לקראת פעולות דהשפעה, וודאי שזה חל עד סוף המדרגה, זאת אומרת אפילו זקן בן 100, שכל המדרגות שלו 10 על 10 ספירות, כולם יהיו מתוקנים, בכל זאת אפילו במדרגה עד 100 אסור לו לבוא להסתכלות הישירה בתוך הרצון לקבל שלו, זה נקרא להסתכל באישה.
ב', ברית הלשון, היינו שיהיה נזהר באמת ושקר, שעניין הבירורים שישנם כעת לאחר חטא אדם הראשון הוא בירור של אמת ושקר. מה שאין כן טרם חטא עץ הדעת היה הבירורים בעניין של מר ומתוק.
לשון זה נקרא לשון מוזניים, לימין ולשמאל, הכל צריך להיות לימין לצד ההשפעה, זה נקרא ברית הלשון, שתמיד יהיה נזר הכל לעבור לצד ההשפעה. זה נקרא לדבר באמת.
מה שאין כן, כשהבירור הוא באמת ושקר, הוא אחרת לגמרי. שיש לפעמים שתחילתו מתוק, וסופו מר, לכן יוצא שיש מציאות של מר, אבל מכל מקום זהו אמת.
בדרך כלל זה כך, כשיש לאדם רצון לקבל והוא צריך לעבוד איתו כדי לרכוש עליו מסך עד שמגיע להשפעה, אין? ללשון אמת, אז ודאי שהעבודה שלו היא מרה נגד הטבע שלו, ואחר כך כבר זה הופך להיות למתוק, שאמת ומתוק מתחילים להיות יחד.
לכן צריכים להיזהר שלא לשנות בדיבורו, הגם שהוא חושב שהוא משקר רק לחברו.
זאת אומרת, גם במר וגם במתוק תמיד יחזיק, יחוז בהשפעה, באמת.
אבל צריכים לדעת שהגוף הוא כמו מכונה, כפי שהיא רגילה ללכת, כך היא ממשכת ללכת.
זאת אומרת, זה רגיל נעשה טבע שני, וקשה מאוד כאן לאדם להתמודד עם מה שנכנס כבר להרגל, והוא צריך לקחת את זה בחשבון.
לכן כשמרגילים אותה בשקר ורמאות, אז אי אפשר לו ללכת בדרך אחרת.
זאת אומרת, צריך לא מאוד לזהר שההרגלים שהוא סופק, הם יהיו הרגלים הטובים, ואז הם יעזרו לו לתומכים יהיו למדרגות הבאות. ואם מרגיל את עצמו קצת במשהו, אך לוותר על ההשפעה, לוותר על החיבור, לוותר על אהבת הזולת, אז זה כבר הופך להיות להרגל וכבר לא רואה שבזה הוא טועה.
ומשום זה האדם בינו לבין עצמו גם כן מוכרח ללכת בשקר וברמאות.
הוא כבר לא רואה, לא כלפי אחרים, לא כלפי עצמו, הוא כבר גם כן מחלק כלפי אחרים וכלפי עצמו, זה לא, אצלו הופך להיות ככלי אחד.
ולפי זה יוצא שהאדם מוכרח לרמות את עצמו, ובשום אופן אין הוא מסוגל לומר לעצמו את האמת, משום שאין הוא מוצא טעם מיוחד בהאמת.
לא מזהה, וגם כן אפילו שמזהה רואה שזה עד כדי כך תפל עד כדי כך מר שאין לו אפשרות ללכת למעלה מזה ומסכים להפוך אותו אם לא למתוק מדי אז לפחות להפיק את הטעם אמת ומר.
ואפשר לומר מי שחושב שמרמה את חברו אינו אלא שמרמה להשם יתברך, משום שחוץ מגופו של האדם נמצא רק השם יתברך.
כמו שאנחנו לומדים שאם אנחנו מדברים על החברה, וחברה זה אפילו חבר אחד, מיעוט הרבים זה שניים, אני והוא, אז אם אני מרמה אותו, אז יוצא שאני בזה מרמה את הבורא, ואיך שאני מתייחס לחבר, לנקודה שבלב שלו, זה בדיוק אותה השפעה שלי ויחס שלי לבורא. אין אחרת אלא בכף ישר דרך החבר לבורא. וכך זה בעצם בחזרה משפיע על האדם. לכן אנחנו צריכים להבין זאת ולשכנע את כולם, כל אחד, כולנו את כל אחד, שיחס לחברה זה יחס לבורא, ומתאר את החברה או מתאר את הבורא זה ממש אותו דבר. זה לא שנמצא כאמצעי, כמו במובן בעולם שלנו, שהאמצעי אחר כך אני יכול לזרוק, והעיקר בשבילי להגיע למטרה. ואם אפשר בלי אמצעי הזה או אחרת, אז הייתי גם כן מעדיף ובוחר. אלא כאן זה אמצעי, זה הכלי שבו משיגים את הבורא. וכלי הזה זה כלי שלי, זאת אומרת אני לא יכול לזרוק אותו, כי זה אני. החברה זה הכלי שלי, זה הנשמה שלי. שבה אני מגלה את הבורא, ובי עכשיו בכלל אין שום דבר חוץ מהנקודה ההתחלתית, רק לגלות את הנשמה שלי ולגלות את הבורא שבו. ולכן יחס לחברה ויחס לבורא זה ממש יחס אחד לרוחניות שלי, לחיים שלי הנצחיים.
כי מעיקר הבריאה שהאדם נקרא נברא הוא רק בערך עצמו, שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך שהאדם ירגיש את עצמו למציאות נפרד הימנו יתברך. אבל חוץ מזה הכל הוא מלוא כל הארץ כבודו. לכן כשמשקר
לחבר, מה שאנחנו מרגישים שאנחנו קיימים או מישהו חוץ מאיתנו, ובכלל יש איזשהו משהו חוץ מהכוח אחד שממלא ומסדר וקיים בלבד, זה הכל בגלל הכוח השבירה שבאנו, שכך אנחנו דרכו בו מרגישים את העולם השבור, מחולק, מפוזר, וככל שפועל לפי ללא שום קשר ותוכנית ותכלית, שכל זה הוא הפסילה במומו של האדם. ולכן קודם כל צריכים לתאר את התמונה הנכונה, שאין עוד מלבדו, שכוח הבורא הוא מכסה ומשנה את הכל, ורק הוא קיים, ובי נתן בתוך עצמו, שאני קיים בתוכו, להרגיש את עצמי דרך הקלקול שלי, כי כביכול שאני קיים מחוץ לו, כביכול שאני מזהה את העולם שמחוץ לו, וכביכול שהוא בעצמו לא קיים, זה הכל אני נמצא בתוך הבורא וכך מדמיין לעצמי. לכן כל התמונה הזאת נקראת עולם המדומה.
לכן כשמשקר לחברו הוא משקר להבורא יתברך, וכשמצער לחברו הוא מצער את הקדוש ברוך הוא.
למה הבורא לא עשה את זה כך שאנחנו נעבוד נגדו ולא מול החברים? מפני שאנחנו יכולים בצורה כזאת לעשות כביכול עבירות ושגיאות וללמוד ולהיכנס להסתרה ולגילוי, מה שאם כן הבורא לא יכול להסתיר את עצמו ולגלות בהתאם לכלים שלנו. השליטה שלו היא מתופיעה, היא תכבוש אותנו, ואנחנו אז נהיה נעולים, מחורים לגילוי שלו, ואז לא יהיה לנו שום בחירה חופשית. לכן חייב להשאיר לנו מצב חושך, מצב שללא שליטתו, שאנחנו נקבע בו את השליטה שלו מעצמנו, ואז בזה אנחנו מקימים אותו, אנחנו בונים אותו, מחזירים אותו לשליטה. רצוננו לראות את מלכנו וכן הלאה, שבזה בעצם אנחנו מממשים את הבחירה שלנו מכל הכיוונים. זה שרוצים דווקא אותו ורוצים שישלוט ורוצים דווקא תכונה הזאת ולא אחרת לעומת זה וכן הלאה. אז חייב להסתיר את עצמו ולתת לנו במקום עצמו מערכת שהיא נקראת מערכת הנשמות, שזה ודאי שדבר שקרי שלא קיים, אלא כך זה נראה לנו מתוך הקלקול בלזהות את האמת. אבל בקלקול הזה הוא דווקא עוזר לנו כל פעם ופעם לתקן את עצמנו ולתקן את הקלקול הזה עד שמגיעים לשלמות.
לכן אם האדם רגיל לדבר אמת, זה יביא לו תועלת לגבי הקדוש ברוך הוא. היינו, אם הבטיח משהו לקדוש ברוך הוא, אז הוא ישתדל לשמור את הבטחתו, משום שהוא לא רגיל לשנות בדיבורו.
זאת אומרת, אם הוא ירגיש שחוץ ממנו קיים רק בורא, וכל היתר זה ההצגה שלו, יחלק בדיוק את העולם לאמת ושקר לפי הצורה הברורה, אם מישהו הולך ישר, אם מישהו הולך בחיבור הוא איתם אמיתי כל הזמן, אם מי שנגדו נגד הדרך הזאת, זאת אומרת זה כוחות דפרודה, סטרא אחרא שלו וכן הלאה, שהם מצטיירים לפניו כמו אנשים שמתנגדים לרוחניות, מתנגדים לגילוי הבורא, וגם כן פנימיים שלו וחיצוניים שבו, אז איתם הוא משקר בצורה שהיא גם כן תיקון כדי להחזיר אותם לאמת, או שזה לא יפריע לו להיבדל מהם. לא ששקר אסור, יש שקר המועיל. וכמו שבעל הסולם אומר, אמת ושקר שלו, שבגלל אמת שיהרגו את כולם. לא, יש חיי האדם, נגיד, התיקון שלו, חיי הנשמה, זה יותר גבוה מהאמת ושקר. שאני מוכן לשקר כדי להציל חיי אדם. שם נותן דוגמה, אז צריכים עוד לפרש אותה. אבל זאת אומרת, העיקר שאם נעול למטרה, אז בהתאם לזה מבין מה זה אמת ומה זה שקר, ומתי צריך להשתמש גם בזה וגם בזה. נגד השקר משתמש בשקר, בעד אמת משתמש באמת.
ועל ידי זה יזכה להשם צלך,
שהוא ידמיין את עצמו לצל של הבורא, ויראה שהבורא מסדר אותו כך שהוא כל הזמן עושה תנועות בלרגיש את היד השם בו.
שאם האדם יקיים מה שהוא אומר הוא עושה, גם הקדוש ברוך הוא יקיים כנגדו, ברוך אומר ועושה.
שגם מלמעלה למטה וגם ממטה למעלה, הקשרים האלו הם מתחברים יחד, כך שאי אפשר להבדיל בין מי הראשון ומי האחרון. ממש הסוס ורוחבו ממש פוסים יחד.
ויש סימן בשמירת הלשון שלא לדבר על כל שאפשר, משום שעל ידי דיבורו הוא מגלה את מצפוני ליבו, ועל ידי זה יש אחיזה לחיצונים. מטעם כי כל זמן שאין האדם נקי בתכלית, וכשהוא מגלה משהו מפנימיותו, אז יש כוח לסטרא אחרא לקטרג למעלה ולהתלוצץ מעבודתו.
זאת אומרת, צריך להיזהר בצורה אישית, פנימית, לא לדבר על מצבים שלא אישיים שעכשיו הוא עובר אותם, כן, שלא יהיה אחיזה עכשיו בו, אלא בכללות העבודה, בכללות הפעולות, בכללות המדרגות, מצבים שעוברים אנחנו, על זה כן אפשר להסביר בצורה כללית, כמו שמסבירים לנו המקובלים בספריהם.
ואומרת, איזה עבודה הוא נותן למעלה, הלא כל כוונתו בעבודה זוהי רק למטה. ובזה יתורת...
זאת אומרת, אם הוא נמצא בלא לשמה, אז ודאי אפילו שמשתוקק למטרה, ההשתוקקות הזאת בעל כורחה היא כדי שיהיה לו טוב, כדי שטוב לו, שלא יכול לכוון בינתיים אחרת. אבל בכל זאת, אם משתוקק להשפעה, לנתינה, לחיבור, לכל זה, וכולל שם גם את התועלת עצמו, זה לא לשמה שמביא לשמה.
ובזה יתורץ קושייה עצומה, הלא ידוע שמצווה גוררת מצווה, ולמה אנו רואים שהרבה פעמים שאדם בא לידי נפילה מעבודתו? אלא משום שהסיטרא אחרא מסתנת ומקטרגת על עבודתו, ואחר כך היא יורדת ונוטלת את נשמתו.
יש עליות וירידות שהן הכרחיות ואין מה לעשות, ולכן אחרי הגיעה טובה, וכמו שבעל הסולם אומר, קדושת היום שהיא גורמת לזה, ההגיעה טובה גורמת לזה שהתגלו הרשעים ואדם מרגיש שהוא נמצא בחוסר אונים, כן? היוונים באו אליו, כן, ומה לעשות, וצריך ממש לערוך את המלחמה, ואיפה זה תורה וסחרה שקיבל על ההגיעה שלו רבה וטובה. זה ישנו גם כן מצד אחד, ומצד שני ישנם, זה הרשעים שמתגלים בדיוק לפי המדרגה ולפי קו שמאל, שהוא מיד מוצא את עצמו איך להתקדם איתם בקו הימין ואמצעי, וזה בדרך שכל פעם אנחנו כך פוסעים קדימה. אבל יש כאלו נפילות שלא באות מתוך העבודה הטובה של האדם והגיעה רבה שנתן, אלה שהן באות בגלל שלא היה נקי בעבודה שלו, ואז הן באות כהפרעות ממש, שהם ההפרעות האלה זורקות את האדם מהמסילה, והוא נמצא ממש בחוסר הכרה, והסימן לזה שמתחיל להתעניין בכל מיני מטרות צדדיות, שקריות, זרות, ולא קושר מצב שלו עם ההליכה בדרך האמת.
היינו, לאחר שכבר הסתינה למעלה ואמרה שאין עבודתו נקייה, אלא שעובד בבחינת קבלה לעצמו, אז היא יורדת ונוטלת את נשמת חיים שלו בזה שהיא שואלת לאדם, מה עבודה הזאת?
זה עוד במקרה הטוב ששואלת מה עבודה הזאת. במקרה יותר גרוע, אז פשוט מנתקת אותו הסתרה אחרא מכל התהליך הרוחני, ופתאום מגלה את עצמו בעולם שהוא מתעניין בכל מיני דברים, פתאום בא לו איזו הזדמנות, איזו הצעת עבודה יפה ועוד כל מיני דברים, ואחר זמן מה, אולי כמה חודשים, אז רק מתחיל, פתאום מקבל איזה שוב מכה בראש, כן, איזשהו ברק כזה פנימי, שאיפה הוא נמצא, הוא צריך לחזור לעבודה הרוחנית, ואז חוזר. זה קורה גם כן.
לכן אפילו שכבר זכה לאיזה הערה של נשמת חיים, הוא מאבד את זה חזרה. והעצה לזה הצנה לכת, שהיא לא תדע מעבודתו בסוד מליבה לפומה לא גליה, מהלב לפה לא מתגלה.
שהמטרה הפנימית ממש, ההרגשה הפנימית שנמצאת שם שם בעמקי הלב, אדם לא מגלה לאף אחד. אלא נמצא בוודאי שלא רואים שהוא לומד קבלה, שרוצה להגיע להשפעה, כך אמר השם, כולנו צריכים לזה להגיע. זאת אומרת, יש בזה, כי הכל, הבורא גם כן סידר כל הדברים האלה בעולם, שלא יהיו עד כדי כך מוזרים, שכל העולם הוא כך כאילו מכבד רוחניות. נמצא כל אחד במין שלו הרוחני, גם האדם. ככה, אבל בצורה הפנימית שלו, משהו בעצמו, איפה שהוא נמצא, מה הוא חושב, מרגיש באותו רגע, זה הכל ממש חייב לשמור לעצמו, ואסור לו לדבר על זה עם אף אחד. זהו, במקרים מיוחדים אפשר לדבר רק עם אשתו.
שאז גם הסיטרא אחרא לא יכולה לדעת מעבודתו, משום שהיא לא יודעת רק מה שמגלים על ידי דיבורים ומעשים, בזה היא יכולה להתאחז.
לא שסיטרא אחרא זה כוח רוחני, מה היא יודעת או לא יודעת, אלא האדם בונה את הסיטרא אחרא, תלוי כמה שהוא מגלה את זה בחוץ, כך הוא כאילו משחרר מעצמו את הלב שלו, ואז הלב הזה יוצא החוצה, וכבר מה זה יוצא החוצה, גלוי לאחיזת החיצוניים.
וצריכים לדעת שעיקר איסורים ומחובים באים על ידי המקטרגים, לכן עד כמה שאפשר צריכים להיזהר מלדבר.
זאת אומרת, יש כאן כמה כללים בהתגוננות נגד המקטרגים. קודם כל, לאחוז באמת, להציג את האמת בצורה כזאת חדה, שאפילו בזמני החולשה אדם לא יוכל לסוג ממנה, שיהיה לכולם ברור שבמעמד שלו באמת הוא לא יכול להיות קשור עם חיצוניות, שכל החיצונים לא יוכלו לגשת אליו ולבוא אליו לאיזשהו מגע, לאיזשהו פיתוי, מפני שהוא מציג את עצמו עד כדי כך בצורה חדה, ש וזה הוא קבע לעצמו איזה מין מסגרת ביטחון. דבר אחד. דבר שני, שצריך לארגן לעצמו סדר, יום החיים, חוגים שבהם הוא נמצא, שבסך הכל כל הזמן לא יוצא מהמסגרת שלו, שכל מסגרת זרה בשבילו היא ממש נשארת זרה ולא נקשר אליה בכלום, במאומה. ואפילו ש כאילו באים לו לפעמים כל מיני אפשרויות להתקשר, כאילו נגיד לפרסם שם את חוכמת הקבלה או מה, הוא תמיד שואל את עצמו, תמיד צריך להיות מאוד מאוד עירני לאיזה מסגרת הוא מתקשר. יש חילונים, יש דתיים, יש מקטרגים ושונים בתוכם, ויש אלו שמוכנים להתקרב ולשמוע ולהישייך למסגרת שלו. אז צריכים להבדיל ולהבין שכל המציאות הזאת היא מחולקת לפי הרצון שבה בכל חלק וחלק, ולכן האדם שנמצא באיזשהו מסגרת מהמסגרות האלה הוא רק מתוך הרצון שלו ומרצון של המסגרת פועל, ויכול לתפוס ולגלות מה שאומרים לו. שאם הוא נמצא במסגרת דתית אתה לא יכול לגשת אליו, הוא לא יבין אותך, אז לא כדאי לעשות זאת. אפילו שיש איזשהו מין הזדמנויות, אסור להיכנס לזה, מפני שאדם צריך בעצמו לצאת משם כדי להיות שומע ומתעניין, ולא להיכנס לאיזשהו מסגרת. מסגרת חילונית גם כן צריך להיזהר כאן, לא להיות השולט, לא להיות הקופה חס ושלום, אלא גם כן לזהות רק אנשים שיכולים להתרומם, שמסוגלים, שחייבים כבר להתרומם מדרגות האלו, גם חילוני וגם דתי, ואז כשהם מתקרבים למסגרת שלך, איתם להיות בקשר, וגם כן בקשר שאתה מופיע בתוך המסגרת שלך בלבד, ונותן להם אפשרות להיכנס למעגל החיצון שלה. זה מאוד מאוד חשוב, מפני שהשפעת החברה היא כל כך קובעת וחזקה, כל מקובל עד גבוה ביותר הוא חייב להיזהר. ועל משה רבנו אנחנו עוד נלמד בזוהר מה כתוב שם, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. זאת אומרת שחייבים להיזהר מאוד, להיות בקשר עם כל דבר זר, זה יכול להיות מדיה, עיתונות, לא חשוב מה, וכמה שזה יותר גבוה, מדובר יותר בהשגות על המהות, זה יותר מסוכן. יותר עדיף שיתעסק בגשמיות, בבימיות, בכל הדברים הגופניים, מה שרוחניים.
ויותר מזה צריכים לדעת, אפילו כשמדברים דיבורי חול, גם כן מתגלה מצפוני ליבו. וזה סוד, נפשי יוצאה בדברו. וזהו ברית הלשון שצריכים להיזהר. ועיקר השמירה צריך להיות בזמן עלייה, כי בזמן הירידה קשה ללכת בדרגות ושמירות גדולות.
שאדם צריך מראש להכין את עצמו בזמן העלייה, שאם יהיו הנפילות, המסגרת של החברה, הסדר היום, ההתחייבויות שלו וכל מה שהוא בונה, הם יחזיקו אותו. זה כמו שאנחנו לומדים שתורה מגינה ומצלה, בידנה דלא עסיק בה גם כן. שאלות? כן.
בסוף הפסקה הראשונה הוא אומר, יכול לבוא חס ושלום להסתכלות בשכינה הקדושה. אם השכינה הקדושה אמרנו, או בדרך כלל אומרים שזה ההתכנסות והחיבור, אז מה הסכנה של הסתכלות בשכינה?
מה אמרתי אז?
מתי זה אז? עכשיו?
כן.
לא התייחסת לזה, בשורה הזו לא התייחסת.
אמרתי על הסתכלות.
על הסתכלות כן.
נו. שינה הקדושה זה נקרא רצון לקבל שיש לו כוונה בעל מנת להשפיע, אז אסור לי להסתכל על זה, זאת אומרת אסור לי להתייחס לזה כרצון לקבל בעל מנת לקבל. זה נקרא הסתכלות האדם, זה שמחפש תענוג באור החוכמה, מילוי באור החוכמה, זה נקרא עיניים. זהו. אז אמרתי שאסור להסתכל על נשים, דיברנו, כן? זהו, שאישה זה נקרא רצון לקבל ועל מנת לקבל, אז אסור אפילו לזקן בן 100 להסתכל ברצון לקבל שלו, באישה שלו, ועל מנת לקבל, כי זהו, הוא נופל מכל המדרגה שלו שהשיג. יכול להיות שאתה בגיל 40, כן? שנקרא זקן, כי כבר הגעת ל-100 ספירות השלמות, כן? פתאום מסתכל, חס ושלום, פתאום מסתכל לתוך על האישה. גמרנו, אתה מאבד כל הקומה. זה ברור? מה עוד?
מה זה השלינה הקדושה?
אמרת לפני מין חצי דקה. שכינה הקדושה זה נקרא הרצון הכללי, בכוונה על מנת להשפיע שנמצא בתיקון.
דבר חיובי.
כן, אבל אתה מתייחס לזה כדי לקבל. להסתכל זה נקרא שאתה מסתכל. מסתכל זה כדי ליהנות. אין לך טעם חלש אתה.
להבדיל בין מטרה חיצונית להכרחיות. דוגמה, קידום בעבודה, וזה שלא ממחאים שאתה לפעמים קשה להגיד את זה, מטרה חיצונית להכרחיות, נגיד לרכוש מקצוע וללמוד, שאחר כך אתה תוכל לקלקל את המשפחה בכבוד ולא לך הפרעות אחר כך בדרך, ונגיד להשקיע במשפחה, איזשהו מינימום שאתה צריך לעשות כדי שרק את במערכת שאתה אומר לך לעומת זה שאתה כבר יכול באיזושהי מידות זה אולי אתה כבר איזושהי אחלה
לא יכול להיות שאם אתה אני מבין היה אצלי בדיוק מצב כזה עברתי אני חושב הכל אתה צריך לשמור ככה א' שזה לא ינתק אותך במאומה מהמסגרת שלך הלימודית כי כל הדברים האלה מה שמגיעים לך אני יכול להרוויח תוך חודש מיליון ואחר כך אני אהיה אני קודם כל אתן הכל למעשר אני אהיה חופשי כל החיים ויעבוד כל הזמן בתרגום ומשהו אתה צריך להבין שחביבי מיליונים לבורא לא חסר הוא לא צריך את ההגיעה שלך במיליונים הוא צריך הגיעה שלך על פני מיליונים בעבודה רוחנית אתה שומע? כן? גם אתה איראן? איך במקרה יש עוד כמה אז לכן לא, 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 אתה, אסור לך לאבד את המטרה כי אחרת אתה כבר לא משחק איתו באותו משחק מה שהוא עושה לפניך העיקר זה לא להתנתק זהו וכאן זה אין תנאים כאלה טוב אני אלך להרוויח ואחר כך אני חוזר זה אתה יוצא מהמשחק אתה יוצא מהמגע עמו הוא נתן לך את זה כדי שאתה תמשיך יכול להיות שזה באמת אתה צריך אין ברירה אתה צריך יותר לקלקל משפחה וכו' וכו' נכון אבל אם זה לא פוגע בקו שלך בקו הרוחני החיים שלך בלבד אם זה פוגע אין, זה פשוט לא יכול לבוא בחשבון וגם כן לשמור אתה צריך להגיד לחברים קודם כל מי לכתחילה לא להתבייש חבר'ה אני מתחיל כאן איזשהו עסק קטן יש לי זה וזה אני מבקש מכם לשים עין עליי ממש שאני לא אברח יום אחד אם אני לא אהיה אתם נותנים לי סתירות יום שני שאני לא בא אתם ממש באים הורגים אותי יום שלישי אתם ממש מביאים אותי לכאן קושרים אותי בשרשאות שאני לא יצא מכאן כן כן כי אתה לא יודע איפה אתה יהיה רגע אחר זה שאתה מסכים למשהו זה מאוד מאוד קשה מאוד קשה אצלי זה היה לי כמה חודשים ניתוק כזה למדתי הרבה מזה זה משהו אבל לא כדאי לא כדאי גם הפסדתי הרבה זה דברים ש צריכים גם ללמוד אין מה לעשות כן
מצד אחד ברור אתה צריך למצוא עכשיו בדבר שאתה עושה שזה לא יפגע מצד שני השמחה היא אחת והרבה פעמים אתה כדי לקחת אז אתה גונב.
אני לא רוצה להיכנס לתוך זה, זה כבר אתה תבדוק ואתה תקשל ותלמד. אני אמרתי לך כלל, זהו, אם אתה כמו בולדוג אוחז במטרה ולא נותן לצאת, וכל היתר הדברים אתה רואה כהפרעה, עזר כנגדו, כדי להתגדל על פני ההפרעה הזאת, לא חשוב לך להרוויח גרוש, אלא אתה לוקח את זה כדי להתעלות רוחנית. אם יש לך כוח, אם אין לך כוח, אתה עוזב את זה. אני מפחד, עזוב אותי מכל הדברים האלה, אני עם החתיכת לחם שלי, אני נשאר זהו. בקף. זהו. אם אתה מרגיש שיש לך כוחות על פני ההפרעה לעלות למעלה לדרגה הרוחנית, שזה מטרה, ומה שאתה תעסוק בכל מיני הביזנס שלך, זה הכל לגמרי לגמרי לא שווה, לא שווה ולא שייך אין בזה שום משמעות אלא רק להתעלות רוחנית אז מותר לך כל העיסוק אחר או כל החצי חצי קצת לפה ויש לי וקצת לשם פסול שמעת? זהו עכשיו אפשר לפתח את זה עם הפרטים הרבה מאוד. כן.
וזה, כמו שעכשיו הסברת, זה נכון להגיד שככל שאתה דווקא מתקדם בדרך, אז בגלל שיש יותר דקות, אז בעצם יש לך פחות כוח להתמודד עם כאלה דברים. ואז עדיף לעזוב?
לא פחות כוח. עד כמה שאדם יותר מתקדם, נותנים לו יותר הפרעות אידיאולוגיות, בוא נגיד, ולא הפרעות של כסף, כבוד, שליטה. זה כבר לא, אמנם שאל תאמין שזה לא יהיה, זה יכולים לבלבל תוך שנייה עם כל דבר, אבל יש כבר הפרעות יותר פנימיות. אין פה למה לעשות, אלא אם אדם מקבל כל דבר שזה רק לחיזוק הדביקות, יצליח. אבל שוב אני אומר, גם אני ראיתי על עצמי, מבנס יצאתי ממש מלמעלה, עד כמה שזה פתאום יוצא, מכניס אותך למערבולת כזאת, שאתה נמשך לתאום ואין לו סוף. ואתה מושפע מחברה חדשה ועושים ממך מה שהם רוצים, ויש לך הצדקה לכל דבר מה שאתה עושה. וזה לא הייתי קטן, לא הייתי בדרגה שלהם יותר. אז אני אומר שזה מאוד מסוכן, וכאן זה אני חושב שתמיכת החברה. אין כוח אחר לשמירה. אין. כן.
הוא כותב פה, מי שמשקר לחברו, הוא משקר למורה ברק. עכשיו, היום בבוקר, שמשור בוקר, אמרת חבר, חברים זה נקודות שבלב, זה לא שאתה מחדים, שישבים פה ואנחנו רואים. אז זאת אומרת, יחס בין נקודות בלב לא יכול להיות שקט, כי זה
אולם האמת. אבל מצד שני, אנחנו מודים שבקבוצה
אסור לדבר על דברים פנימיים, אסור להוציא גם לחבר שהוא חבר קבוצה. איפה פה?
אז זה שאני לא מדבר, זה לא נקרא שאני משקר, זה דבר אחד. זה שאני לא מדבר כל האמת שלי, זה לא נקרא שאני משקר, א', ב', שאני לא מדבר כל האמת מה שיש לי, זה כדי לשמור על עצמי ועל החבר, שעדיין אנחנו לא נמצאים תחת שמירת המסך, שאנחנו יכולים להיות ממש בלב אחד. אם בלב אחד אין שם בכלל שום הבדלים, הכל זה רצון אחד, ואין בזה שום הבדל. וזהו, לכן אין שקר, אני לא משקר לחבר. אני פשוט מסתיר את הפנימיות שלי כדי לא לתת לו אפשרות בטעות לפגוע בה, וגם כן כדי לא לתת לו לפגוע, זאת אומרת שהוא בזה עושה פגם בי ובעצמו שעושה את זה. כן. אבל לשקר זה כבר שקר, שאני צריך לדבר בחברה על גדלות החברה, על גדלות המטרה, וזה לא שייך לי, כי זה משהו מחוץ לי, זה לא אני. הבורא גדול, החברה גדולה, המטרה נעלה, על זה אני יכול לדבר. בעצמי אני גם כן מתעסק בשפלות עצמי, וגם בזה אפשר לתת דוגמה לאחרים, דוגמה כזאת שיזהו שאני כן מוכן להשתתף בכל דבר, להשקיע את עצמי, זה הכל. אבל שקר לא. שקר הוא כלפי החיצונים, המנוגדים, השונים, ששם מותר לך לשקר, כי בזה אתה מבריח אותם, ובזה אתה מדבר בלשון שלהם. אבל לא יהיה לך קשר עם החיצונים אם אתה מעמיד את עצמך בצורה חדה וכל פעם מחדד אותה יותר ויותר, לא מתקיף ולא כלום, אלא אני בקף הזה דק מאוד ולא שייך לאף אחד. אז כבר לא, אין מה לעשות, אין במה. אם אתה אמיתי, לא יכולים לעשות. סונים כן, אבל לא יכולים לבוא, אין במה לתפוס. כל הבעיה, אם מתחילים איזשהו ביזנס, מונקי ביזנס כזה, מלוכלכים, כל מיני, אז כבר מתחילים להיות כל מיני שותפים למיניהם, להגיע ככה. ואם אתה הולך רק כך בתמימות, יש מטרה, עזוב כל היתר, לא יכול לקרוא שום דבר. זה אני מאוד מאוד ממליץ לכם.
הלכת כלפי עצמו.
אנחנו נעבוד על זה, נדבר על זה במאמרי רבש. במאמרים הראשונים הוא כבר נוגע שם. זה לפתוח. כן.
כשהוא כותב על שהגוף הוא מכונה, ואיך לפי שנרגיל אותה ככה הוא יעבוד, אז מה זה התגברות? או האם יש כמה סוגים של התגברות, או שזה משהו שהוא מאוד מוגדר וממוקד, כשאני רוצה להתגבר ממצב למצב?
התגברות זה נקרא שאני לא נסחף אחרי הטבע שלי. זהו, זה נקרא התגברות כבר. זאת אומרת שבכל רגע ורגע אני רוצה לישון, לאכול, לבלות, לנוח, לדבר על משהו, לשמוע משהו, ככה, מה שגוף מוציא מתוכו. ואני מתגבר להיות, לרחוב קצת למעלה מזה, לזרום מעל הזרימת הגוף. זה נקרא להתגבר. עכשיו, ולכוון את עצמי בזה למטרה ולאמצעי. ועד כמה שיותר למעלה להיות מעל הגוף. אבל לשמור על קשר עמו, שלא להיות מנותק לגמרי ולא יודע סתם ככה בעננים. אלה בשני עולמות, מתעסק במה שאני צריך בעולם הזה, ויחד עם זה למה בפנים, להיות קצת יותר למעלה מזה, כל הזמן בהתגברות לאחוז במטרה הרוחנית. שני מישורים בתוכי אני מחזיק, ובשניהם אני זורם.
מה שלא ברור לי זה, אם אני לא מרגיל את עצמי עם יחס של אמת פנימי לגוף, לפי מה שהוא כותב,
אז אתה מפסיד בירורים.
אבל זהו, בעולם הזה בכל זאת אפשר להתגבר.
איזה בעולם
הזה? בעולם הגשמי. אני לא רוצה לקחת מזה דוגמה, אבל אני רוצה...
בדיאטה אני נמצא.
אפשר ככה לתחמן את עצמך על כל מיני דברים, בעבודה, עסקים,
אז
אנשים.
אז אתה לא מתגבר, אתה מחליף פרה על חמור. אתה משכנע את עצמך שכדאי לך יותר לאכול חלף מבשר. יותר לא... בריא. זה לא נקרא שכנוע. זה לא נכנס שכנוע. אתה נכנס לאיזושהי חברה אחרת, קורא איזה מאמר, שומע משהו, ואז אתה עובר לסגנון אחר, למטרה אחרת. זה לא נקרא התגברות. זה לא התגברות. רציתי לנוח, פתאום צועקים לי ילדים מהחצר, מיכאל, בוא לשחק כדור. או, אני קופץ. אבל רציתי לנוח. יש לי עכשיו מטרה יותר נעימה, מביאה לי יותר תנוג, אז אני רץ. זה נקרא התגברתי? לא התגברתי. זה נקרא המחליף פרה בחמור. התגברות נקרא שאני רוצה למטה מה שנמצא אצלי, ואני נמצא בהתגברות. כל הזמן לשמור את עצמי להיות למעלה מזה. אבל אני שומר למטה. וככה בשתי מישורים אני הולך. כן.
אוקיי, אז זה נראה שזה שלב הכרחי להתחיל לעבוד עם עצמך באמת.
אנחנו לא הורסים את הרע, אנחנו נמצאים מעליו.
חייבים לעבוד עם עצמך באמת, עם היחס הזה.
מסכן. מה לעשות? כן, מוש.
שאלה להמשך, שני מישורים. יש כאילו מישור אחד שבו אני עכשיו יושב, נגיד נתחיל מלמעלה, ואני משתדל ככה לחשוב איך אני אוהב את החברים, איך הלאה, להתחבר, ויש את המישור הבימי, ששם באמת יש את החיים שלו, וככה אני יכול מלמעלה להסתכל על זה, כל מיני זיכרונות מעבר, ובכלל, נו, יודעים מה קורה. ואז כאילו שני המישורים האלה, ונגיד ברור במצב של היום, זה ברור לאיזשהו. אבל מה אחר כך, כשאדם עובר מחסום, מה הוא לא, בחוץ את הוא, עכשיו אני מתגבר כאילו.
כשאדם עובר מחסום חוזרים עליו אותם הדברים פי כמה יותר גדולים.
גם עושה מאמץ, הוא לא נמצא במישור העליון.
לא, זה נקרא שגגות וזדונות, אז מתחילים לחזור עליך, ואתה מתחיל להרגיש אותם בצורה פי כמה יותר גרוע ממה שהיה קודם, בצורה רוחנית.
במישור הגשמי הוא גם מרגיש את כל ההפרעות האלה?
לא, הם לא בכסף וכבוד ותאוות. זהו, מתייחס לזה כמו לבימיות שצריך להיות וזהו. אלה הם כבר מתעוררים בו כקו שמאל בזדונות ובשגגות, ואחר כך בזדונות בשורשים שלהם. כי כל מה שיש לנו בעולם הזה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, שלושה בעצם, זה א', ב' וג', כי דרגה ד' זה כבר אלוקות. אז גם כן שאתה עובר מחסום, יש לך רוח שרה, ענן גדול ויש מתלקחת. הקליפות האלו זה אותם השגגות וזדונות שכביכול עברת עליהם בגשמיות. כביכול, אתה אפילו לא יודע ולא ידעת. הם מתעוררים בשורשים כקליפות, כבר כנגד הבורא. מובן מה שאני אומר או לא? בעולם הזה, פעם גנבתי, פעם שיקרתי, פעם נאבתי. כן? זהו. עסקתי בחומת הקבלה, הגעתי למחסום, עברתי מחסום. עכשיו, כל השלושת האירועים האלו הם אצלי עכשיו כענן גדול, רוח שערה ויש מתלקחת. שלושת הקליפות. מה זה קליפות? הם עכשיו מופיעים אצלי כנגד הבורא. ואני עובד איתם. הם ממש נקראים זדונות אמיתיים, או שגגות אמיתיים, אמיתיות. אני מרגיש אותם בשורשים, אני לא מרגיש אותם בלגנוב 1,000 שקל, או בלנעוף, או בלשלוט על האנשים.
מה זה אומר בשורשים?
בשורשים שזה בנשמה שלי, בכוחות הנפש. לא כלפי העולם הזה, כי על זה כבר יש לי מחסום. כן,
נחזור לעולם הזה. נגיד מצב שלנו, סך הכל אני צריך להתגבר על המישור, יש לי את המישור הבהמי, אני מסתכל על בהמה, יש לך חיים משלה. עכשיו אני יושב, יש לי 1,000 מחשבות, ויש את הרמה שאנחנו משתדלים, רמה כביכול רוחנית, כן, שאני מקבל מהחברה, משתדל לאהוב ולהתחבר ובכלל ליותר, כן, זה נקרא התגברות במצב שלי דהיום? זה התגברות?
לא.
אני בכוח ממש משתדל.
אני מבין, אבל עדיין, זה כבר התגברות, אבל זה עדיין לא התגברות הנקייה. התגברות הנקייה היא זה שהחברה תחזיק אותך באיזושהי רמה רוחנית קבועה, שיש בחברה כבר הסכמה
וידיעה ודאגה לזה שאנחנו כל הזמן דואגים על הרבות, כל הזמן דואגים על הכלי הכללי, על שינה הקדושה, כל הזמן אנחנו ממש דואגים אליה, כן? לרצון הכללי שלנו, שנהיה מחוברים שם יחד בהשתתפות, בערבות, בקשר, כמה שעד שנדמה לבורא בדרגה הראשונה, כן? שכך אנחנו מחזיקים את עצמנו, אתה כבר לא נופל ממש לגמרי לאיזה מחשבות, או שאתה נופל במקצת ואתה כבר מיד מרגיש את הפער בין מה שהחברה מחזיקה אותך ובין מה שאתה נופל. אתה מבין, זה כמו בגלים, אתה כל הזמן אז ככה מתקדם, ואז כאן מגיעות לך ההרגשות האלו שהם בעד ונגד, אתה כל הזמן ככה שט איתם, עובד איתם, אבל זה בהקדם כוח החברה שתתקשר, שתשמור עליך. כן,
עכשיו אני עושה מאמץ ואני מתגבר,
אז
זה מגיע
על ידי מה אתה מתגבר? מאיפה? מה אתה חושב שזה עשית שריר? זה מה? לא, על ידי מה? ודאי, מאיפה יש כוח לאדם? חוץ מנקודה שבלב אין לו כוח בכלום? כל היתר כוחות הוא מקבל רק מהחברה. זה ברור. אין. גרם אחד אין לך כוח. יש לו רק חיסרון לפנות לחברה. הכוח אין לך. מ-0 גרם ועלה אתה מקבל רק מהחברה. רק מחברה אתה מקבל אפילו שלא מתכונן לזה ולא מתכוון לזה וככה. אתה בא, פתאום אתה נופל, יושב כאן, שם מישהו ככה, כן, כמו מקשים שם, יושב בסוף, נגיד. כן, זהו. אז יושבים ככה. זאת אומרת, גם בלי שום כוונה, כן? זהו, כי מצוות לא צריכות כוונה, אפילו סתם ככה אדם נוכח, נכלל מזה, כמו תינוק בעולם הזה, נכלל. אבל, זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד, שכוח הכי קטן, בכל זאת, אתה מקבל מהחברה. לפני זה הבורא מביא את האדם למצב, לדרגה, למקום, והוא אומר כך לך. ואיכשהו הוא לוקח בצורה ככה, נכלל, מסתכל על אחרים, לא נעים לו, כן בא, לא בא, לא נעים בפני עצמו, מי אני, שאני לא, מה אני, וכן הלאה, כך מתחיל. אבל כל הכוחות מ-0 גרם, התגברות, או בכלל בדרך, הוא מקבל מהחברה בלבד, מהאור שדרך חברה מגיע אליו. כן, כן.
אמרת בתשובה לתומר שהבן אדם, רק אם הוא ממש בטוח שהוא יכול ללכת לאיזשהו עסק של הוא רואה בו רווח, רק אם הוא ממש בטוח שהוא יכול לעבוד עם זה, לעבוד מעליו, שלא בזה יהיה מהות, עם איזה כוונה להשפיע או כוונה להתגבר, רק אז הוא יכול להיכנס לאותו עיסוק. איך, מה המדד שאני יכול,
הוא כותב על זה בעל סולם, איפה זה הוא כותב, שרק כשאדם מרגיש את עצמו נקי מכל העסק הגשמי מותר לו להיכנס או מוטב לו להיכנס, לא זוכר? לא, אבל יש כזה דבר. זאת אומרת, חייבת להיות כאן נקיות מהמצב הגשמי. כן.
הנקיות, אתה אומר, אבל
מאוד
שאני יודע שאני צריך את הדבר הזה שאני יודע שאני נקי, שאני יכול לעבוד מעליו. זה בעיה.
אף פעם אתה לא יכול להגיד. ואתה נמצא במצבים שונים, ודאי. לכן צריך לשפוט טוב טוב. לבקש מחברים את הדעות. ובכל זאת שומרים ושוטים תעשה לך בכל השעריך שאתה יכול ליפול, לשערים להיכנס יש שערים ליפול.
אין לי כוח כבר, אני הרבה מרגיש שאני עניתי את זה לכל. נו כן, דניה.
שאלה שמתעוררת הרבה סתם איך זה עובד, גם לא רק כלפי סביבה רוחנית, אבל אוסף של יחידים שבאים לקבל השפעת החברה, כאילו, אוסף של יחידים שאין להם כוח להתגבר, איך בתור חברה פתאום יש שם כוח התגברות. האוסף שלהם, לא יודע, סביבה של מוזיקאים, שכל אחד בא לקבל משהו מהסביבה, אז איך פתאום הסביבה הזאת נהיה לכוח, אם לאף אחד מהבודדים אין לו כוח?
איזה ילד. הבורא בחר במספר ניצוצים, נשמות, והביא אותם יחד, השיב אותם יחד, ומטפל בהם. מה זאת אומרת? הם כבר מלכתחילה, מלמעלה, קשורים במערכת נפרדת, מיוחדת, שהוא עושה איתם את העסק הרוחני שלו עליהם. זה לא שהם עושים משהו. כן. נו לייבוביץ',
איך היית לוקח את הנושא של ההתגברות הזה מהמאמר הזה ושם אותו במערכת הווירטואלית? איך היית מתכמש בזה? סתם דוגמה לוקחת את זה.
זה עליך לעשות, לא עליי. אתם חושבים שאני אעשה את הכל? כל המערכת. לא, אני נותן לכם שיחות. אתם צריכים לעבוד על החומר, לאבד את הכל. אני לא מסוגל את זה לעשות. לא מסוגל. זה לאבד את הדברים, להביא אותם לשאלות ותשובות, למשחקים, אני לא מסוגל. אני מוכן להשתתף בכל הבירור המאמר, מה שנקרא. בירורי העבודה. עד פרט האחרון, אין שום בעיה. אבל לארגן את הסביבה, זה כמו שאתם בונים את הקבוצה. אתם חייבים לבד, אני לא יכול. אני חשבתי שאני אוכל במקצת להיכנס לזה, לא, לא נותנים. לא נותנים, אני לא יכול להיכנס לבנות מערכת. אני רואה, אין לי שום אפשרות להיות בעסק. אני פעם יכולתי לנהל משהו, אני לא יכול. אני מרגיש שאין לי כלום, כלום ממש. זה ברוחניות מאוד ברור. לכן אני מוכן לאבד כל המאמרי רבש, לנקות אותם בצורה כזאת שאתם תראו את המהות שלהם, תוכן שלהם, הברור הפנימי. יחד עם זה אתם יכולים לקרוא מאמר שלם, אבל אם הוא על פני 20 דפים, אז יהיה לך על פני 3 דפים נקיד. אתה מבין? שתוכל מתוך זה לעבוד, להוציא מסקנות, בירורים, דרך, סדר, שאלות, תשובות. אתה מבין? שיהיה לך שלט וקשר. זה אני אעשה. זה כן אני אעשה. אבל לבנות את המערכת אתם צריכים. גם בצורה פיזית, וירטואלית, וגם לפני וירטואלית. כמו שאתם תעבדו כל אחד בפנים וכל אחד עם השני, זאת אומרת תעברו בכם שאלות ותשובות וספקות ובעיות, אז הכל לרשום ולהביא את זה למנגנון, לכמה חבר'ה שהתעסקו בבניית המערכת. כי אנחנו צריכים לעשות מכונה שהיא תלמד כל אחד ואחד בעולם מאפס ועד גמר התיקון, ללכת על ידי התרגילים שהיא תציג לו. סימולטור לחיים רוחניים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואנשים שיראו שיש דבר כזה, הם הרגישו שיש כאן משהו חדש. הם הרגישו גם כן שמתחילים להשתמש בזה, מתחילים להתקלל במשהו שסוחב אותך. אבל חוץ מלהכין מאמרים בצורה ברורה. לא יודע. נראה, אבל אני מאוד מרגיש ברור איפה שההגבלות. איפה שמתחיל להיות שטח של התלמידים. זה כמו שמורה בכיתה, מה, יתחיל לענות במקום תלמידים? אתה ברור לך בדיוק שעד כאן אתה מסובב את השאלה, ואולי קצת מהתשובה, 10%, ו-90% מהתשובה הוא צריך. אתה מבין? ואפילו לשאול אתה, ולפעמים לא שואל עד הסוף, שהוא יוסיף על ידי עוד כמה שאלות. יש פה גבולות כאלה, אבל אתה כמלמד מרגיש. וזה בדיוק כך גם אצלי. כן.
השיחה שבוע שעבר, הרבה חברים דיברתי שפתאום התחילו להרגיש כאילו מה אתה מדבר על המערכת, כמה חברים כבר, אפילו כבר פגישות כאלה שנעשו בין לבין. שאלה, אם אתה אומר שזה משהו מערכת כאילו לגמר תיקון לכזאת גדולה, האם נכון להתחיל כצעד ראשון כחלוקה ל...
לא לעשות שום דבר מלאכותי, אנחנו לא יודעים כלום. זה אני לא יודע. אני חושב שטוב להתחיל מנחיצות וללכת לפי נחיצות בלבד. זהו. מה נחוץ לנו היום? לקחת מאמרים, לקחת שיעור, לנתח אותו בשיעור. בזמן השיעור להציג כמה שאלות ובעיות וקושיות ופתרונות, אחרי שיעור גם כן לעבוד עליו במשך היום, לאבד אותו על ידי השאלות שאתם תקבלו בתצוגה מהאינטרנט, שאתם תשלחו גם כן בנוסף, ובזה יום נגמר. מחר שוב, מחרתיים שוב, וכך אנחנו נתקדם מיום ליום. אחרינו נשאר השביל הזה. שבשביל הזה כל אחד יכול ללכת. זהו. יחד עם זה, כמו שדיברנו, זה צריכה להיות מערכת ממוחשבת, שכל אחד נכנס מקבל קוד. כבר פעם שנייה שהוא נכנס, הוא נכנס עם הקוד, נותן תשובות, כן, ומשתתף. זה הכל נרשם בטבלה שלו, בתיק שלו, לכל אחד יש תיק. אנחנו רואים השתתפות החברים, מידת ההשתתפות שלהם, זמן ההשתתפות, הצטיינות שלהם, הכל אנחנו רואים. מי אנחנו? שניים, שלושה אנשים שנמצאים שם במערכת. זהו. ואחר כך נראה מה לעשות עם זה, אבל ההשתתפות ודאי שהיא... הדבר הראשון זה לא הצטיינות או טוב או רע או מה כן או מה לא. כן, לא, הביישן לומד, אבל לא חשוב, זה נשמר. אבל ההשתתפות, זה מאוד מדאיג אותנו. שכולנו יבואו וישתתפו בזה נגיד 3-4 פעמים ביום, דרך פלאפון, דרך משהו, מה שאפשר, וכן הלאה. ואז נראה, אני אומר לך שאני לא יודע מה יקרה הלאה, נראה לאן זה ייקח אותנו. עכשיו, במקביל, צריכים לפתח משהו לילדים. אני לא חושב שיש הבדל גדול בין מה שאנחנו מפתחים עכשיו לגברים בחברה ולנשים, רק נשים שייכות את זה בצורה יותר פסיבית קצת, אבל גם כן לאותה חברה הן שייכות, אין להם חברה משלהם. אחרינו עומדות נשים, זהו, ואז הן צריכות גם כן בצורה כזאת להשתתף. הן צריכות לדעת כל הדברים האלה, רק לא בצורה פעילה נמצאות במערכת, אלה בצורה הרצונית. אבל יש להם גם כן אותו קוד כניסה ואותו השתתפות, אנחנו רושמים אותם בטבלה אחרת, לא חשוב, אבל זה ככה. גם ילדים, לתת לילדים אותם השיעורים ולחייב אותם גם כן להיכנס לזה וגם למלות את עצמו וגם להתקדם. רק עם הילדים אתה יכול לקחת מאמר אחד ולעבוד איתו כמה ימים, שבוע ימים, זהו, ולעשות חוץ מזה משחקים מלווים וכל מיני דברים. ועוד ועוד יש לנו כל מיני תוכניות על זה. וסביב זה קליפים והכל. ושירים והכל. בקיצור, לתת לכאן שלבים, אתה בונה בזה בעצם שלבי התפתחות האדם. לפי איך שרבש רצה לקדם את הקבוצה. אין לך דוגמה אחרת בעולם? סוף סוף אנחנו נראה מה שהוא השאיר לנו. זה דברים שאתם עוד לא מתארים לעצמכם מה שיש שם במאמרים. זה, 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 זה דבר ש, שתמון שם, זה פשוט כל הסולם. רק בצורה כזאת שאנחנו יכולים בצורה רגשית להתקשר אליו. ונרגיש גם כן קשר עמו. זה... כן.
אני יכול להגיד מה, מה ההתרשמות לגבי הצורה, לפחות כרגע, מה שקיים, שזה השאלונים שנעים דרך האתר של המערכת.
כן, כבר יש שם שאלונים?
שאלונים, יש כל מיני הצעות, כל מיני ניסיונות. אני יכול להגיד, גם אני מנסה כאילו כמה פעמים ביום להיכנס לאינטראקציה, אפילו להביא משהו מעצמי, גנה כותב שם שירים, כל מיני דברים קורים שם.
רק לא להתפרץ, איפה גנה?
מה שאני מרגיש שחסר, אבל כאילו לפחות אני יכול להגיד מההתרשמות שלי, ההתערבבות בתוך החומר על בסיס השיעור בוקר היא מאוד טובה, אבל עדיין חסר שני דברים מהותיים לדעתי, כאילו בהרגשה שלי, ההרגשה של התלות באחרים, ההרגשה של התלות באחרים, לא שסימנתי וי על השאלון והמשכתי הלאה, כאילו אני שלי עשיתי להיום, והדאגה בין אינטרוול לאינטרוול, כאילו הדאגה הפנימית, איזושהי דאגה פנימית שמלווה אותך בין שאלון לשאלון. זה שני דברים שנראה לי שלפחות בתאריך שעשינו של בירור, כרגע בצורה של שאלונים בלבד הם קצת חסרים.
אולי אני לא יודע איך לעשות את זה. באינטרוול בין הכניסה לכניסה, אולי שאתה יוצא עד להיכנס בעוד 3 שעות. נו, נגיד להשאיר לך איזה שיר. ואז אתה עם שיר הזה נשאר בראש. אתה יודע, בדרך כלל מנגינה נשארת, איזה שיר נשאר, ואתה מנגן אותה, אולי מתוך זה יהיה לך קל יותר לחשוב על מה שקורה. איך לתת לך לופ כזה בתוך הראש, שאתה לא תברח למחשבות כל כך אחרות לעזור. אני חושב שבכל זאת צריכה להיות כאן עוד תוכנית רדיו באמפיק שאתה יכול בקלות להוריד. אני לא יודע איך הפלאפונים היום עובדים, אבל זה אולי אפשרי, שאתה מוריד תוך כמה דקות תוכנית לשעה, אם כן, אני לא יודע אם זה אפשרי. כן, זהו. וכמה זמן זה לוקח להוריד?
שיעור זו תלוי במכשיר. יש לי 2 מכשירים בבית, אחד לוקח רבע שעה, אחד לוקח 3 דקות.
זה כבר, אתה מבין? ואז אתה נשאר עם אוזנייה באוזת גם כן. תלוי איזה עבודה, אבל בדרך כלל בעבודה היא לא כל כך. אתם צריכים לראות, רדיו חייבים לחבר לזה בטוח, ושברדיו הזה יהיו לנו בהתאם לזה דברים אותו שיעור בוקר יכול לחזור עליו, כן, עוד פעם או פעמיים ביום, אותם שאלות שיכולות לבוא אליך בצורת שמע ועוד, צריכים לחשוב, אני לא יודע, זה עניין של...
ומה לגבי תלות ואחרים? זאת אומרת, נגיד אחד המוטיבים הכי חזקים פה, נגיד שאנחנו עובדים ביחד בחברה, זה שאתה מרגיש את החברים, את הדאגה המשותפת ואת הקשר, ושם כאילו איך להביא...
תלות באחרים הוא תלוי בחרדה, הוא תלוי בחרדה הפנימית. קודם כל צריכים להשיג עירת השם, מה שנקרא, שאני... יש תנאי איזה שאני בלי זה לא מגיע למטרה, ואני צריך להיות בחרדה שאני לא מגיע למטרה, ואז החרדה הזאת עוזרת לי לגלות שלהגיע למטרה אפשר רק על ידי קליטה בתוך החברה. החרדה היא מחזיקה אותי בתלות באחרים. קודם עירה. קודם עירה. הוא כותב על זה. אנחנו עוד מעט נלמד את זה. זה במאמרי החברה. יש שם, ישנם שם קושיות. למה אנחנו... טוב, נו, נלמד. חרדה הזאת אנחנו צריכים דאגת בלשיב שבחין. בלי חרדה שום דבר לא יזוז. כן.
מה שאמרת עכשיו נשמע משהו הרבה מעבר למערכת. או עבודה פנימית של האדם, או לא יודע, משהו הרבה יותר פנימי. אלא אם כן המערכת...
אני לא בעד למלות לך כל היום את האוזן.
שאלה אם חרדה...
אלא לתת לך בכל זאת רק אפשרות להתחזק. כל פעם קצת ועוד פעם קצת. לא שאתה תהיה כמו, אתה מבין, כמו איזה יו-יו-יו מחובר ל... לרדיו, וכל הזמן ישטוף לך את השכל עד שאתה לא תרגיש שזה בכלל מנגן לך באוזן. לא. אלה רק להזכיר, רק להחזיר אותך לבירור הפנימי, למחשבה הפנימית, לכל מיני דברים כאלו. לא. עכשיו, חוץ מזה, שאלה כמה שאפשר להיות כל הזמן בלילוס את המחשבות האלו. צריכים לגוון אותם. מאמרים האלו הראשונים הם מאוד כאלו פרימיטיביים, אין בהם הרבה דברים, אבל צריכים לצרף להם קצת מפתיחה, קצת מ, אתה מבין, ממבנה, שיהיה לך איזה בשר, למה זה ככה ומאיפה זה נובע ומה שייך לגלגולים ומה לשבירה וקליפות, ואז זה הופך להיות לך לאיזה מין חבילה שבאמת במשך היום אתה יכול לעבוד עם זה בכל הרמות, גם בקבלה יש לך גם עניין רגשי וגם בירור שכלי וגם לימוד עצמו מערכתי וגם לראות איפה שזה מהזוהר נובע, כמו שאנחנו לוקחים פרשת השבוע, אז איפה זה בזוהר, איפה זה במדרש, איפה זה בגמרא, איפה זה במשניות וכן הלאה. גם זה כדאי. זה בכל זאת נותן לך איזה מין סלט. זה ממלא לך יכולת לעבוד על זה. זה בעתיד. אבל אני לא פוסל את הדברים האלה. כי יש לך המון חומר נפלא בגמרא, בתלמוד בבלי, נגיד, או בכל הספרות. שפתאום אתה מתחיל להרגיש כמה שזה קשור, כמה שזה כן. רק בהתחלה אנחנו, גם רבש בהתחלה, לא רוצה עם זה ללכת. הוא רוצה לתת לך כללים, נגיד 20 מאמרים ראשונים, כמעט ואין כלום. כמה שהוא ידע לכתוב, זה השפה שלו היא גם כן בעייתית. אבל כמה שידע לכתוב בצורה פשוטה, זה מה שהוא רוצה. לתת לך כללים. ואחר כך מוסיף לכללים כל מיני, כבר מתחיל פלפולים, זה ככה וככה ולוקח זוהר, לוקח כל מיני. אבל למה הוא עושה את זה? כדי לתת לך ככה לעבוד עם זה, כמו עם עיסה. אתה מבין? שיהיה לך עם מה לעבוד. אחרת מה, אתה תישאר עם משפט אחד? רוחניות זה דבר מאוד פשוט, עיקרון פשוט אחד. אתה לא יכול להיות אותו כל הזמן. אתה צריך עיבוד דברים, שאלות תשובות. כל הדרך היא נבנית על שאלות ותשובות, על ההשוואות. זה חייב להיות כך. המוח שלנו לא עובד אלא בהשוואה. הוא חייב כל הזמן להיות בין זה לזה, בין זה לזה, בין זה לזה, אחרת הוא נרדם. כן.
אפשר יכול ליצור במערכת כל מיני לחצים חרדות מדומות כאלה, כמו פתאום אתה מקבל אס-אמש ואתה חייב להגיע למערכת ותוך חצי שעה לפתור איזה שאלון, משהו כזה.
זה תצלם, תכתוב, אני לא יודע כלום.
השאלה לא זה, אם חרדה מלאכותית זה טוב בדרך.
גם טוב, תכתבו. אז אל תגיעו לי עכשיו כל מיני עצות כאלה, מה לעשות. אני לא שייך לזה. זה הכל לשם. כן.
יש את הדברים שאנחנו לומדים דרך המאמרים, ויש את הדברים כאילו שקורים בקבוצה. יש קשר בין הדברים האלה? אני מרגיש שהעבודה מול המאמרים היא כאילו באיזשהו מקום תיאורטית. ואז אני איזשהו מנסה אולי להביא דברים שקורים לנו, לא מובן לי כאילו הקשר בין המאמרים לבין החיים כאילו.
יכול להיות שאפשר להוסיף כל יום איזשהו פסוקו של יום שלנו. אתה מבין? איזשהו בעיה. כן? נגיד, ברח ממך את הכלב שלך, ואיך החברה מצטיירת וצריכה להשתתף בצערך. כן? ואז יש לנו איזה... כן? בסדר. אני לא פוסל את זה. זאת אומרת, ודאי לא כלב, אבל ברור, כן? שיכול להיות איזושהי בעיה חברתית או משהו שאנחנו צריכים לדון, לדאוג, לברר, ושהיא שייכת, אולי לא כל כך שייכת גם כן למה שאנחנו לומדים, אבל יש שם גם כן חלק כזה. כן.
לגבי עניין הניתוח של מאמרי רבש וגם השאלונים שעלו עד עכשיו, אני חושב שיש בעיה מהותית שצריך לפתור, ואם לפתור אותה אפשר להתקדם.
מה?
הבעיה היא שאין פורמט אחיד. לא הוסכם מה זה נקרא לנתח, מה התוצאה של ניתוח כזה, למשל, של מאמר רבש, איך נראה שאלון וכו'. רציתי להציע פורמט כזה, לשאול אם הוא נשמע נעים, ואם כן, אפשר, אני גם כותב את זה בצורה מסודרת, אבל לתאר את זה בקצרה. שהמערכת היא אוסף של מצבים, כן? מעבירה אדם דרך אוסף של מצבים, מסלול של מצבים, כמו שאדם צריך לסיים כיתה א', ואז הוא יכול ללכת בכיתה ב', כן? בכל מצב הוא משהו שניתן למדידה על ידי אדם כלפי עצמו. זאת אומרת, שאפשר לשאול את האדם ולמדוד בסקאלה איך הוא במצב הזה, מניח ביטול עצמי. כי היום עושים ניתוחים וכותבים דברים כמו לעבור משלו לשמה לשמה. זה לא דבר שאפשר לעשות אותו משהו במחשב, כן? אז אני שואל, אפשר לבנות המערכת, לתאר אותה כאוסף מצבים, כל מצב הוא מצב שאדם יכול לבדוק כלפי עצמו.
אני לא יודע על מה אתם מדבר, תסלח לי.
נגיד, אם לוקחים מאמר רבש ומנתחים אותו, אפשר לדעתי, עשינו את התרגיל הזה, לראות שיש מצב של התבטלות עצמית, יש מצב של איך הוא רואה את עצמו כלפי החברים, וכולי וכולי, יש נגיד 10 מצבים, ויש תלויות ביניהם, כמו ב...
נו.
אז אני שואל, אפשר לשמוע מה זה בצורה הזאת, להגדיר שכל תוצאה של ניתוח עם מצבים, מצב מוגדר בתור משהו שאפשר למדוד כלפי עצמך. כמה אני ככה או אני לא ככה. בסקאלה נגיד של 1 עד 10.
לא יודע, יכול להיות. יכול להיות, עדיין אני לא... אבל זה עוצר אותך? בוא נשב. אני מוכן לשבת על זה. אין בעיה. כן, לביץ'.
המערכת אמורה ללחוץ אותי פנימית, זה אמרת כמה פעמים, נכון? כאילו לתת לי איזה פרס,
כן.
היום שום דבר לא מלחיץ אותי, אני בבית חוץ, יוצא מהשיעור בוקר עד השיעור הבא, אין לי לחץ. מה יכול להלחיץ את האדם? יכול להיות אופציה שאפילו שאם אתה לא עומד באיזה משהו, אני חוזר לפחד, יכול להיות שעכשיו המערכת אתה כעונש מנתקת אותך כמה ימים, מה ילחיץ אותי כאילו לעשות? שיראו אותי? למה באמת זה הלחיץ אותי? כאילו, אני מנסה להבין מה באמת ידחוף אותי שלא אך שהיום לא דוחף אותי.
מערכת תיתן לך ציון מי אתה, מה אתה, כלפי קבוצה, כלפי עצמך, כלפי התקדמות. היא תדליק אור אדום אם אתה יוצא מהגבולות שקבענו, שעד כאן ולא יותר, מותר למי שנמצא בחברה, ומעבר לזה הוא כבר לא בחברה, וכן הלאה. מערכת היא תעורר אותנו לטפל בך, זאת אומרת, זה גם כלפיך וגם כלפינו. אנחנו נדע את התוצאות. אנחנו רוצים שאנשים יהיו בלחץ. כן.
אני
רק כדי שהיא יכולה לזרוק אותי, מה העונש המקסימלי? יכול עכשיו לנתק אותי, צריך איזה עונש, משהו?
העונש ודאי. עונש זה, כמו שאומר בעלי סולם, או שתקבל מדליה, או שתקבל איזה כנס, לא, אלה, איך קוראים לזה, נו? כן, בוא נגיד. או שאת כדי כך שאני לא יודע, זה לא דרך מערכת, או שממש מרחיקים אותך, מגרשים אותך, אבל זה לא בגלל שאתה לא השתתפת שם או איכשהו, אבל כן, זה במערכת הזאת חוץ מזה משתתפים כל הגברים וכל הנשים וכל הילדים, לילדים חייבת להיות כניסה אחרת, כן, ש גם לנשים, זאת אומרת, זה שלוש כניסות קודם כל, וככה זה, אנחנו רוצים לראות אותם, אנחנו רוצים לראות את הגלים האלו שיש סביבנו, חוגים, אנחנו רוצים לראות איך לטפל בהם ולקדם אותם. מערכת היא גם כן, תהיה בה גם כן expert system, שאנחנו ננתח שם, שהיא תנתח לנו הרבה נתונים. וזהו, כן.
יכול להיות שיש נאמר שלוש מסגרות במערכת, קל, בינוני וקשה, לא כל אחד יש לו אותו יכולת של חמש פעמים ביום לחזור. אני יכול לבחור איזושהי מסגרת.
נו, זה כבר, אני לא רוצה על זה לדבר, זה כבר דברים טכניים, נו.
זה לא על זה, השאלה אם אני יכול להיות כמשהו שמאתגר, ואני מחפש מה יניע וירחיץ אותי או ידחוף אותי, אני יכול להיות כמשהו שאני כאילו עולה ויורד בכן שלבים, כאילו שהמערכת...
כן, 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 זהו. אני לא רוצה, חבר'ה, מספיק. זה כאלה דברים לשמוע. אפשר לנו רבע שעה. כן, מושה.
נגיד, יש לה היום, כמה שאני מבין, המערכת הזאת היא כאילו תעזור לכולם.
אתם צריכים לבנות אותם, אתם לא צריכים לחכות. כי זה העיסוק בא... הוא עיסוק בלתי פוסק, אנחנו בונים בזה מדינת הקבלה. שיהיה ברור, העיסוק בה זה עיסוק של כולם. זה שיש כמה אנשים שאחד בונה מערכת ומריק אחראי טכנית ובנצי אחראי שם עוד אידיאולוגית ועוד מישהו שם אורן ועוד כמה, זה הכל הם משרתים. הם משרתים ומסדרים בפנים. אין בזה שום דבר מיוחד שהם עושים. הם כמו מזכירה, אם היה אפשר במקומם לקחת איזשהו נשים בהתנדבות, גם כן היה אפשר. אני אומר ברצינות, כל העבודה הזו, העבודה צריכה להיות שלכם, בזמן השיעור ואחר כך לשלוח שאלות, ומה שאתם מקבלים שם תשובות, שאלות ועונים תשובות, זה רק סקיצה, זה רק משהו מודל. אתם צריכים להכניס לשם עוד דברים, אינפוטים, משלכם. ואתם צריכים בזה לבנות ממש מערכת קשר, כמו שהוא אומר, זה דבר מלאכותי, זה לא חיים שלנו. לא, זה צריך להיות קרוב מאוד לחיים, זה ממש חיים צריך להיות. אנחנו בונים מערכת שהיא העתקה ממה שאני רוצה להיות. זהו, שהיא תלמד אותי כמו אמא מה אני רוצה להיות. אני עליה בונה את העתיד שלי, מה אני הבנתי שטוב, וכל הזמן אני אתקן אותה. אני בונה בזה מערכת החינוך לכל האנושות. זה לא סתם משחק בשבילנו כדי לא לשכוח משך היום על הכוונה. זה הרבה יותר, מה אמרתי קודם, שזה ממש יבלה את הכל. בפנים יהיו כל העסקים שלנו, לאט לאט. לכן מה שהם עושים זה סתם קבוצת הסדרנים שמטפלת במערכת הזאת. אתם צריכים להיות המשתתפים האקטיביים, הבונים, ממש. אה, וזה עבודה שאתם צריכים לדאוג, איך אני עכשיו משך היום הבנתי את החומר, איך אני מאבד אותו, איך אני מקשר אותו, איך אני מכניס אותו לכל המערכת החינוך שלנו הרוחנית, איך אני מפשט אותו אולי לילדים, איך אני בונה אליו איזשהו שיר, קליפ, איזשהו משחק, חידון וכו'. אנחנו בונים מזה מערכת חינוכית, ממש חינוכית, לבנות אדם, זה מה שאנחנו כל הזמן דיברנו, הדומה לבורא. ואין לנו כבר להימנע מזה, אנחנו הגענו להתפתחות כזאת, זהו, זה לא תלוי בנו. לכן לא להתייחס לזה פסיבית, אני אכנס לחמש דקות, אני אענה ו... טוב, אני כל היום אפילו אני אהיה במחשבה כזאת. נו, בסדר. הצטיין בזה. מה פתאום? אז זה כמו שאתה נמצא עכשיו בבניית כל היום, אתה חייב לדאוג שזה העסק העיקרי שלך, העבודה שלך, המשפחה שלך, זה הכל בסדר. אבל זה העסק, אתה בזה בונה את האנושות העתידה. נצרף אחר כך לזה רדיו, טלוויזיה, כל הדברים האלה. חכה, תן קצת, קצת לתת לזה בסיס. להתחיל עם כל הקבוצה לעבוד. זה יתפשט בעצמו באיזושהי צורה שאנחנו לא יודעים. זה יקבל איזה צורות. זה שיהיה בצורה ככה התפתח טבעית. לכן אני לא יודע. ככה יש לי... איזשהו כאלה דמיונות לעתיד, אני לא רוצה כל כך להציג אותם. אבל זה שחייב להיות דבר כזה וירטואלי, חינוכי, לכל האנושות, חופשי, שנכנס אדם, ומי שבאמת רוצה, הוא, מי שרוצה להכיר, אז יש שם גם כן introduction כזה, נו, הקדמה, כן, זה מבוא שהוא קורא על מה זה ואיך זה ומה, סתם ככה לאלו שרק רוצים לראות, לשמוע מה זה, אבל לאלו שרוצים בכל העולם, שרוצים להיכנס, זהו, בבקשה, הם יכולים להיכנס תחת הקוד, כן, כי זה כבר מערכת לימודית, כן? ואנחנו כבר בזה, כי זה חייב להיות אינטראקטיבית, אז זה לא יכול סתם ככה להיות. ואז אנחנו גם כן נדע על אנשים שהיו, נמצאים, עזבו וכו', אנחנו נוכל להיות עם הכמויות גדולות מאוד של אנשים, ו בקשר, באינטראקציה, יהיה לנו אפשרות על ידי מחשב לבקר, לראות, לחתוך שם כל מיני הבירורים לעשות. אין? לפי הגילאים, לפי ההצלחה, לפי העומק, לפי האזורים, לפי כל דבר. אין? זאת אומרת, זה ממש מערכת חינוכית, לימודית, רוחנית. כן.
אני מובן שאדם צריך לבדוק את עצמו, זה ברור, אבל נגיד יש לה היום את הגוף הבימי, כן? את הקופסה. והיום כל המחשבות שלי הן מסתרות, אף אחד לא יודע על מה אני חושב. עד שאני לא מתפרץ בידיים ורגליים, לא עושה איזה אווירה, אז כולם רואים. אבל בעיקרון אני יכול לעשות ככה, כן. אף אחד לא יודע. עכשיו, המערכת הזאת אמורה כביכול לדעת מה אני חושב, מה הכוונה שלי וכן הלאה, זאת אומרת, האנשים שם, שאלה...
אני, קודם כל, אני לא חושב שיש לנו כל כך מה להסתיר בינינו. אתם לומדים ממני, אני חושב את זה טוב מאוד. אני בכוונה, ככה, ממש בצורה אפילו הגסה, לא מסתיר. שזה יגיד, זה אחר כך, תראו. זה דבר אחד. דבר שני, בכל זאת, כל הפרטים הם שמורים במערכת.
שם אדם אחד או שניים שמתעסקים בזה, אסור להם את זה להראות לאף אחד. ב', אני לא חושב שיש שם איזשהו דברים ששייכים לעולם הגשמי, הבימי. בשביל מה לנו את זה לדעת? מה יש לי מזה שאני אדע איזשהו פרטים על הבימה שלך? מה זה ייתן לי? אני לא מבין. אה?
היחס שלי לחברה, נגיד,
ועכשיו
נגיד, כולם
ידעו
את היחס שלי רע לחברה.
אז מה? אז מי כאן מפחד להגיד שבאות לו מחשבות של שנאה וזלזול לחברה? מישהו מפחד להגיד, מתבייש? חוץ משיוביץ' אולי. כן. לא, באמת, זה דברים טבעיים. מה עובר על כולם? עובר על כולם אותו דבר. אין כאן, זה כמו בבדיקות רפואיות. מה יש כאן להסתיר? כמה יש לך שומני דם, שם כדורים אדומים, לבנים, מה יש לך לעשות? זה לא, בסך הכל, באמת לא, אין כאן שום דבר. להסתיר מצפוני ליבו, אתה גם כן לא מביא אותם בתשובות. זה אי אפשר להביא אפילו בתשובה, או באיזשהו בירור במערכת. אני לא מבין על מה אתה מדבר. מה, 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 מה דורשים ממך? איזשהו, מה, מה, איזה ניתוח, איזה אנליזה דורשים ממך? מה? אנחנו מתעסקים ברוחניות, לא בבימיות. אתה מתבייש על דברים בימיים בדרך כלל. על דברים הרוחניים אתה לא מתבייש. כי אנחנו כולנו מתחילים מאפס, כולנו נמצאים ביצרה, כולנו לא יודעים איך להתקדם, כולנו משתדלים ככה או ככה, כל אחד. וזהו, אני לא רואה בזה שום דבר, עוד לא נתקלתי בזה שיכולים להסתיר. אלא אם אתה צועק לפני כולם שאתה כבר נמצא בדרגת משה רבנו, ואנחנו רואים לפי המערכת שאתה בקקה, אז תסלח לי, כן, נו, אז באמת, אבל חוץ מזה, איך יכול להיות... לא, אין כאן... לא מבין, אל תפחדו. זה יש לנו, גם תראו לפי השאלות, יש לנו מטרה לברר דביקות, השתוות, התבטלות, למעלה מהדעת, למטה מהדעת, כל מיני מצבים למיניהם, בלבולים שלנו, לסדר את הדרך כל שלב ושלב, שיהיה ברור בתוך האדם איך להתמודד, מצבים כאלה, מצבים אחרים. בקיצור, לבנות את האדם, ללמד את האדם מגיל אפס הרוחני איך הוא יכול לראות את עצמו, לעבוד עם עצמו, להתארגן עם עצמו, לשחק עם עצמו, עם החברה, לטובתו, לרעתו, ממה לפחד, עולם מלואו הפנימי. זהו, זאת המערכת. כן,
היה שבוע, נתת לנו שיעורי בית לעשות, ואני בעבודה לקחתי איזה שעה ככה פאוזה וקראתי וכתבתי לעצמי דברים, וגם נכנסתי לאתר של המערכת והסתכלתי והתפתחה אצלי איזושהי דאגה לגבי החברים, האם כולם יכולים להרשות לעצמם את הלוקסוס הזה של שעתיים להתנתק ולעסוק בזה, ואם זה נכון לעשות דברים שלא מתאימים לכל החברים, או שזה לא צריך להטריד אותנו בכלל.
אני לא יודע. אני לא יודע בינתיים מה שהם עושים, אני לא יודע איזה... מה נתנו לכם, איזה... זה ודאי שקשה, אני לא יודע אם משך היום יש יכולת לאדם. כל המאמרים אתם תקבלו כבר מקוצרים.
האם צריך להטריד אותי שכל החברים יוכלו
להשתתף בזה? טוב אם אתה מוטרד. טוב אם אתה מוטרד, אתה טוב. דאגה לחברים תמיד טוב. אבל תקבלו דברים כאלה שלא, כמה שפחות ידרשו זמן להתנתק מהעסקים. אלה שנוסעים באוטו, משהו כזה, זה שכל אחד ידאג שיהיה לו אמפיק, כן, שיהיה לו פלאפון, זה כן. ועל ידי זה יהיה קשוב. נצטרך לעשות איזשהו
הזמנה, כן, שם ב ב ב ב בלענות תשובות 1-0 או משהו כאן שם, כן, בכאלו דברים, בדרך הטלפון שאתה מתקשר, אתה שומע? מתקשר, אתה שומע שאלה, תשובה או 1 או 0 נגיד, כן, כמו שיש לך כאלו דברים, או עוד למיניהם, יש טלפונים ש שכבר יש לך שם אינטרנט, אז אתה ישר אומר את זה. יש כאלה יכול להיות דברים שאנחנו נעמיד אותם בקול, שכבר מענה קולי, שמכל זה מזהים וכולי, זה נחכה, נתחיל. אבל העיקר השתתפות כללית, כמו שבחברה העתידה, כן? כמו שבחברה שאנחנו עכשיו בונים, דור האחרון, כל אחד מדמיין לעצמו מה הוא רוצה להיות, תתחילו.